והפעולות האלו הם השלמת האדם שבהם יושלם עד שהוא בבריאה אשר בא רצון בורו. והתבהר בפרקים הבאים דבר זה בריחות בעזרת נותן התורה. ובזה הפרק התבהר דרך כללות בקיצור שאדם יצר כפו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים חסר עד שהוא נשם על ידי מעשה עצמו ועל ידי מצוות התורה יגיע אל ההשלמה. כי מצד שיש בו נפש אלוהי שיש בו הכנה אלוהית לכך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי אבל השלמתו בתורה ובמצווה שהוא על הטבע. ודבר זה מדובר במקומות הרבה שמצוות התורה הם יותר מדרגה ומעלה מן הטבע. כלומר אחרי שהפרק הקודם ביאר שבעצם השלמת אדם מפעולות העליות שזה לפי מדרגתו, עכשיו המהר"ל מדבר בפרק הזה להבין שבעצם מדרגת האדם היא מעל הטבע. כלומר שהטבע בעצם הוא לא מושלם. הוא לא מושלם, לכאורה יש סברה הפוכה. הרי הטבע הקדוש ברוך הוא יצר אותו, אז הטבע הוא אלוהי. כי הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע, הוא הטביע את החוקים האלה. ממילא האם הטבע הוא אלוהי, והאדם ודאי לא אלוהי, אז ודאי שהטבע יותר גדול מהאדם. אז ממילא, לכאורה, השיא של האדם זה להגיע לשלמות הטבע.
אבל למה כן? הוא לא חלק מהטבע?
מעולה, אם הוא חלק מהטבע, אז הוא תחת הטבע, אז הוא כפוף לאותה קונספציה שקוראים לטבע. כלומר, לאותה חוקיות. ואז ממילא, לצורך העניין, אם אנחנו נלך עם התפיסה הזאת עד הסוף. אז מי הוא בעצם הכי שלם בטבע? מי הוא מלך הטבע? אז מעל הרי היה אדם, ולמה הוא יהיה מלך הטבע? בשביל להיות מלך הטבע, אם התפיסה היא שהטבע זה הדבר הכי גדול והכי אלוהי, אז מה צריך בשביל להיות מלך הטבע בתפיסה הזאת? אז לא יכול להיות מעל הטבע, כי אם הטבע הוא הפעולה הכי גדולה שיש, אם הטבע זה המדרגה האלוהית העליונה ביותר, אז מי הנברא בתוך הטבע, שהוא הכי השיא של הטבע, הוא מלך הטבע. אז מה יכול להיות שיא הטבע? מה יכול להיות הדבר הכי... בוא נתאר את זה. איזה אדם יהיה שיא הטבע? איזה? מה יתאר אותו? מה יהיה בו? במה שאנחנו נגיד שאם התפיסה היא שהטבע זה הדבר הכי מושלם במציאות. או, אז האם השכל זה מדרגה כאילו בתוך הטבע? כלומר, מי המושלם? מי הוא אדם מושלם אם הטבע זה הטופ? אם הטבע זה המדרגה הכי גבוהה? האדם הכי חזק. האדם הכי, מה? מחובר לעצמו. לטבע שלו. אוקיי. מה עוד? איזה אדם יהיה הכי הכי חזק?
מי ששולט בכל הטבע,
נכון?
אם אריה הוא מלך...
אריה הוא מלך החיות, הוא הכי שורד, הוא הכי חזק, הוא הכי נמצא בשליטה. מי שישלוט על כל הטבע. ברוך הבא. אז אם הטבע זה הדבר הכי אלוהי שיש במציאות, אז מלך הטבע זה מישהו הכי טבעי. מה זה דבר טבעי? מה? מי בתוך כל העולם, בתוך כל הגלקסיות, בתוך כל היקום, מי הכי חזק? מי הכי יהיה, שהנקודה שלו זה להיות הכי 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 טבע? השמש. לא יודע משהו, כוכב, לכל השמש. כן, למה הייתי הדבר הכי חזק בטבע? כי מה?
כולם על פיה.
כל היא בלירדי שנים, או מי יודע כמה זמן היא קיימת, ובעצם יש לה כוח עצום, היא שורפת את הכל, היא מהירה את הכל, היא משפיעה. בסדר? אז יצא שמישהו הכי חזק, פיזית, הכי לא מתקלה, הכי שולט, הכי משפיע על כל השאר ולא מושפע, הוא סוג של בעצם מלך הטבע, כן? בסדר? אוקיי? שייכת עם זה לכמה כיוונים, כן? יש שיטה של אחד מהמנהיגים הכי מפורסמים בהיסטוריה, שרצה ליצור עולם שלם שבו רק מי שהכי חזק בטבע יישאר. איך קראו לו?
היטלר,
כן? נסנן את כל לפני היהודים, נשלח את הנכים ואת הפיגור קל וקשה ובינוני להריגה, לרציחה, ונשאיר גנים שהם הטופ של הטופ של הטופ של הטבע, ואז גם גנטי צריכים לבדוק את מבנה הראש, מבנה הגוף, שהכל יהיה בעצם גזע מושלם טבעי, והגענו למלך האריות החדש. כן, יש לנו בעצם מלך של הטבע. כן, זה שולחים הגישה הזאת עד הקצה, כן, בסדר? אבל המהר"ל עכשיו אומר לך, היסוד בתורה הוא שבאמת האדם יש לו מדרגה מעל הטבע. עכשיו לכאורה מה, הטעות הטבע, הטבע, שמש, ירח, כוכבים, יום ולילה, חורף, הקיץ לא ישבות. הוא האדם בר חלוף, מה זה אדם? קוץ חומר, מה זה האדם בכלל, כן? מה זה הנקודה הזאת? בואו ניכנס לפרק ומתוך זה נתבונן בדברים. אנחנו בתוך המשפט ובמזמור. ובמזמור השמיים מספים כבוד אל, מזמור יוטט בטלי, ואחר כך התחיל לומר תורת השם תמימה עד סוף המזמור. יש מתחילת המזמור תורת השם תמימה שבעה פסוקים, ואחר כך תורת השם תמימה, כי הנהגת הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, שוב זה חלק מתורת המספרים למהר"ל, שבע זה מדרגת הטבע, יש כמה וכמה צדדים במספר שבע, אחד מהם זה שזה מדרגת הטבע, לכן שבעת ימי שבתה, כל השבוע פועל בשבע, ואילו התורה היא על הטבע והיא מדרגת השמינית. ועל פי טעם זה מזמור השרית ממדרך שהוסד על התורה, יש פה שמונה אלפא בטא שהתורה היא מדרגה שמינית שהיא על הטבע שנברא בשבעת ימי בראשית. רגע אני יוצר ואומר משפט קצר, תורת המספרים למהר"ל זה שלכל מספר יש מהות, וכל דבר שמופיע במספרים שונים בתורה או בחז"ל בא לבטא ולגלות מהות. לפעמים למספר אחד יש כמה וכמה בחינות וזה לא סתם, כי זה תלוי איך מסתכלים על זה מאיזה זווית, מאיזה זווית. מה הכוונה? למשל המהר"ל מסביר את פרק חמישי בפרקי אבות, שאתמול ראינו את המשנות שלו, את בן בקבק ובן אהה, הוא מסביר שהפרק שבנוי על, על, על 10 דברים, 7 דברים ואחרי זה 4 דברים, הוא אומר זה לא סתם. יש, זה במבנה, הוא רומז 10 ספירות, ואז יש מצב שאתה מסתכל על כל 10, כולל המוחים, ויש מצב שאתה מסתכל רק על הטבע, זה על 7, ולפי זה קשור המשנות שדיברו על 7, ואז אתה מסתכל על 4, זה כבר בתוך העולם הזה, התפרטות לשטח, לארבעת הצדדים של העולם, ולא סתם זה קופץ כל פעם ל3. והמהר"ל לא רק מסביר לפי זה את כל הפרק, אלא שאתה רואה הרבה מקורות במהר"ל, אתה רואה שלפעמים, אתה יכול לדבר על 7 ביחס ל6, ואז 7 הוא הנקודה הפנימית שבתוך הטבע הוא השבת, ואתה יכול לדבר על 7 ביחס ל8, ואז 7 זה שיא הטבע, ו8 זה מעל הטבע. אתה יכול לדבר על 7 ביחס בעצם לאחד כנקודה שבה גנוז הכל, והשבע זה התפרטות לשבעה דרכים יצאו לפניך, שזה בעצם הריבוי של הטבע. אז פה 7 היה ריבוי, פה 7 היה נקודה פנימית שחיברה את 6, ופה 7 בכלל היה הטבע ביחס ל8 שמעל הטבע. לכן כל פעם שאתה רואה מספר, אתה לא רק צריך לדעת שהוא שח ליסוד רוחני, אתה צריך לדעת ביחס לאיזה בחינה ביסוד הוא נאמר. זה נקרא בלשם הכל נידון בערכים. בלשם שוב החלמה, כלומר כל דבר ביחס למה הוא נאמר, חוכמה ביחס לבינה, חוכמה ביחס ליראת השם, חוכמה ביחס לסכלות, חוכמה ביחס למלאכה, כל מושג צריך לדעת ביחס למה אתה בוחן אותו. אם אני עכשיו אסתכל על איתי, אני יכול לדבר, להסתכל על איתי, אני יכול להגיד על איתי מצד אחד בן. אני יכול מצד שני להגיד איתי דתי לאומי. אני יכול להגיד איתי שדה יעקב. אני יכול להגיד איתי שיעור א'. אני יכול להגיד איתי היה פה פרויקט כזה וכזה בכיתה י' ב'. ואז כל פעם שאני מדבר על איתי, אני מדבר על זווית אחרת באיתי. בסוף זה אותו איתי, אבל כל פעם הערתי זווית אחרת. בסדר? ואז ממנה אני צריך לדעת על מה מדובר. ולכן, המהר"ל פה אומר, שים לב, המספר 7 פה בהקשר שלנו, וכדאי לכם, לכתוב לכם, לעשות לכם דף כזה של תורת המספרים, לא רק מהר"ל, אבל מהר"ל מאוד מרכזי בזה. וכל פעם שאתם רואים מקור להכניס 7, אז הנה המקור מהר"ל תפארת פרק ב', 8 מדרגה, ולאסוף את המקורות, ולאט לאט אתם תראו שיש בחינות שונות לכל מספר, ובסוף לחבר גם את הקשר בין התחלות השונות. וזה פותח כל פעם שרואים אגדת חז"ל, אגדות חז"ל, אתה פתאום מבין שכל מספר יש לה משמעות, הוא בא לגלות מהות מסוימת. בסדר? זה חלק מהעניין. עכשיו במכון האש, עובדים על הספר על המדרש, יש הפרק שלם על תורת המספרים. ממש לנסות לאסוף את זה, אז נתתי להם מה שאני הגעתי, הבקשתי שלא רק ימללו את זה, אלא יבדקו, ילכו למהר"ל ויעברו כמה שיותר, ונסו למצוא עוד בחינות או לסתור את הדברים. זה באמת פרק שלם ותורה שלמה. עכשיו נסגור סוגריים, אומר כאן המהר"ל שבעצם 7 זה הטבע, 8 זה על הטבע. לכן מזמור תת בטילים יש 7 פסוקים על הטבע, השמיים ספים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד הקיאה, יום יום לבי עומר, לילה לחווה דעת, וכו' וכו'. ואז הפסוק השמיני תורת השם פנימה. ומזמור קוף תת בטילים יש בו 8 פסוקים על א', 8 פסוקים על ב', כי זה הכל מדרגת הטבע, כי זה השרית מימי דרך ההולכים בתורת השם. כי התורה שייכת למדרגת השמונה, כלומר היא מעל הטבע. ממשיך המהר"ל ואומר, וכן כל דבר שהוא על הטבע והוא תיקון מה שחסר הטבע הוא אחר 7. וזה, כן, יש פה משפט, כל דבר שהוא על הטבע והוא תיקון מה שחסר הטבע הוא אחר 7. איזה דברים אנחנו מכירים מהתורה מדי רבנן שהם בעצם שייכים למספר 8, ואז פתאום נתחיל לבחון אותו כמעל הטבע? מה יש לנו ב8? שמונת ימי חנוכה. או יפה, אז פה ברית מילה, ואתה צודק, שמונת ימי חנוכה. ולכן המהר"ל בנר מצווה יש לו מערכה שלמה על למה קבעו שמונת ימי חנוכה, ולמה זה המאבק מול יוון, שגילתה בעולם בעיקר את חוכמת הטבע. להראות שכל דבר זה בעצם מדעי, והכל זה, בעצם מה חוכמת יוון עד היום, מה בעצם עולם המדע מנסה לעשות, דבר מאוד חשוב, לפצח את כל חוקיות הטבע, שזה בפני עצמו דבר חשוב וראוי, רפואה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, זה מצד עצמו חוקים חשובים ביותר. אבל שאתה תופס את כל העולם רק על פי זה, אז שוב פעם, מה זה להיות אדם מוצלח? אדם שיודע הרבה ידיעות, להשתמש בהם לתוך החיים הטבעיים שלו, והוא לא מוציא את נפשו אלוקית אל הפועל. ומול חוכמת יוון, באה חוכמת ישראל, וזה דרך הבירור, מול יוון. לכן במהות חנוכה שייך למדרגת ה-8. וזה מערך שלם של מהר"ל בנר מצווה, ספר לא ארוך. ספר של 30-40 עמודים. יש בו אחרי זה אור חדש של פורים, אבל חלק שנה מצווה הוא לא ארוך. מאוד כדאי, מי שרוצה בזמנו האישי, להתחיל ללמוד לקראת חנוכה, מערכה שלמה של המהר"ל על חנוכה. בסדר? הלאה. עכשיו, וזה את המילה בשמיני, פה לא נכנס חנוכה אלא למילה. כי אדם מצד הטבע נברא עם העולה והוא פחיתות הטבע. והמילה היא תיקון הטבע, ולפיכך תיקון זו ביום השמיני לפי שהוא אחר הטבע, שנבראת בששת ימי בראשית. ומעתה תדע כי המצוות שהן הפעולות העליות הן מעשה אדם, יגיע בהם האדם למדרגה שהוא על הטבע. וראוי שיהיה כך, כי מעשה אדם במשהו בעל שכל הוא יותר במעלה מן הטבע, שהרי הטבע הוא כוח חומרי בלבד, כן, כלומר הטבע אין בו שכל, ואילו האדם הוא שכלי. ואם אמר כי כוח הטבע פועל בכוח שהוא מן השם ברך, אבל השם ברך את הטבע הרי, נאמר גם כן כי אדם שהוא שכלי פועל בכוח השכל שנתון השם ברך. אבל עדיין הטבע הוא ודאי בריאה אלוהית, אבל הוא בריאה אלוהית עם חוקיות כבר מצומצמת. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיש בו חוקיות אחרת, שהיא עליונה יותר מהצמצום של הטבע. ולפיכר הוא אלא אדם שהוא שכלי והשכל הוא על הטבע, והמצאות האלויות שהם מעשים שאינם טבעיים. אבל אדם מגיע אדם אל מעלה אלונה שהוא למעלה מן הטבע, הוא למה נבדל. כלומר, אף על פי שהאדם הוא תחת הטבע, האדם הוא מעל הטבע. איך זה יכול להיות המשפט שאמרתי עכשיו? אף על פי שאדם הוא תחת הטבע, הוא חלק מכל הטבע, והוא מת בחלוף כך וכך שנים, והוא חוץ חומר, ויש לו את כל התופעות של טבע, וכל דבר חומרי קלה ונפסד. האדם הוא מעל הטבע. למה? איך זה יכול להיות שהדברים האלה בו זמנית? תרצו לי, איך זה יכול להיות שהדברים, שאדם הוא תחת הטבע ואדם הוא מעל הטבע?
בן אדם עדיין יש עצורים.
כן, מצוין.
אבל עדיין יש לו איזה
נשמה. כלומר, יש צבי דין באדם. יש באדם צד נשמתי, חלק אלוקא ממעל, ויש באדם צד גופני, שזה טבע. ועכשיו האדם, זה לא רק שיש בו שני חלקים, זה סוד יותר עמוק, זה לא רק שני חלקים, יש חלק טוב וחלק לא, הגוף הוא לא רע. אלא יש לאדם, אדם הוא סולם מוצא וארצה, וראשו מגיע שמעלה. יש בחינה באדם שהוא בטבע הכי חלש בטבע. כך את האדם, הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים, אומר הרמב״ם, לולא השכל של האדם, האדם לא שורד יותר מיום למים בטבע. אם לאדם הוא לא משתמש בשכלו, איך הוא ישרוד בטבע? האדם, כל הפעולות הכי פשוטות שאנחנו עושים ביום יום, פשוטות, הן קשורות לחשיבה שכלית, בשונה מבעלי החיים, שזה אינסטינקט הישרדותי. האדם מתכנן הכל, כי הוא צריך כדי להתלבש, כדי, הוא צריך שלא בגדים, הוא צריך היום הוא קונה, כן, אבל אם הוא צריך לייצר בגדים, הוא חייב עכשיו, איך הוא, אם הוא לא יהיה לו בגדים, הוא יתקרב וימות, הוא לא בנוי, אין לו פרווה, כן? והאוכל, הוא לא עם מלטעות. הוא צריך עכשיו להתקין כלי צדה, כי בתור צייד, רק עם הציפורניים שלו, ועם היכולת ריצה שלו, הוא לא בדיוק הכי מהיר, הוא לא בדיוק הכי חזק, והוא גם לא מוגן מפני חיות הטרף, וכו' וכו'. כלומר, אדם צריך כל הזמן, כדי לשרוד, להשתמש בכוחו השכלי. אלא שמה, הטעות של בעלי הטבע היא שהם חשבו שיקח את כל השכל של הבן אדם, ותהפוך אותו ליצור הכי חזק בטבע. אז היטלר לקח את זה לממש בלי מוסר בכלל, ושכש לוקחים את זה למקום, שוודאי צריך מוסר, אבל מוסר הוא רק סוג של קרבות בלימה, ליצור חברה חברתית מסודרת, אבל בסוף עיקר הכוחות זה שאדם יהיה בעצם סוג של מדוגם בתוך הטבע. ואין הבנה שהעיקר השלמת האדם זה מה שמעל הטבע. בסדר? ולכן האדם מצד אחד הוא בתוך הטבע, מצד שני מדרגתו היא מעל הטבע. ולכן באמת, עכשיו ולכן, ברית המילה, לכן באמת ברית המילה, היא שאדם נולד טבעי, אבל יש בו גם עורלה. ועכשיו הוא צריך להתחיל את הפעולה הראשונה, שזה להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל ולתקן את הטבע, וזה ברית המילה, שזה פעולה בגוף על ידי פעולה השכלית, כן? על ידי פעולה שהיא מצוות התורה. ואתה תדע, כי המצוות שהן הפעולות האלוהיות, במעשה אדם יגיע בהם האדם למדרגה שהוא על הטבע, וראוי שיהיה כך, כי מעשה אדם במשהו בעל שכל הוא יותר במעלה מן הטבע, שרי הטבע הוא כוח חומרי בלבד, ואילו האדם הוא שכלי. ואם אמר כי כוח הטבע פועל בכוח שמונה של ברך, אני אומר גם האדם הוא שכלי פועל בכוח שכל של שמונה של ברך, ולפיכך הוא לאדם שהוא שכלי, והשכל הוא על הטבע, והמצוות האלוהיות שהם מעשים שאינם טבעיים, ועל אדם יגיע אדם אל מעלה העליונה שהוא למעלה מן הטבע, אולם הנבדל. ובמדרש, שאל תורנוסופוס הרשע, איזו מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר בדם? אמר לו שבשר ודם, לא רבי עקיבא שבשר ודם. אמר לו תורנוסופוס הרשע, ראית השמיים והארץ, יכול אדם לעשות רוצה בהם? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות, שאין שולטים עליו, אלא אמר לי דברים שרוצים בבני אדם. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו, אני ידעתי שאת הדבר הזה אתה שואל לי, אני לכך הקדמתי, אמרתי לך שמעשה בן אדם נעים שלא הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוקסקאות. אמר לו תורנוסופוס הרשע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה במילה, למה אני רוצה? אבלת מעון עם אימו. אמר לו רבי עקיבא, ולמה דיבורו יוצא אימו והוא תלוי בבטנו ואימו חותכתו? כלומר, אפילו בחבל הטבור זה ככה. מה שאתה אומר, למה אני לא יוצא מעול? שנתן הקדוש ברוך הוא מצוות אלו לצרף את האדם. לכך אמר דוד, כל נמרת אלו הצרופה, עד כאן בעצם דברי המדרש תנחומת הזריעה. וביאור זה, כי את הנוסוף זה הסבור, כי מעשי האדם פחותים ממעשי הטבע, במה שהטבע פועל אלוהי. לכך אמר שהמילה יותר פחותה מן העולה, שמעשי הטבע שפעל השם באך ולא מילה, מעשי האדם. ישיב לו שאין הדבר כן, כי מעשי האדם במה שהוא פועל לאדם, שהוא בעל שכל יותר מדרגה מן הטבע, שהוא כוח חומרי בלבד. או כמו שהוכח לו מלאכיתים, שהוא פועל לטבע, הוא חסר את שושלם על ידי האדם השכלי, שזה תראה כי פועל אדם, הוא פועל השכל, הוא על הטבע, כן, עיקר מחל האדם זה החיתים, זה הלחם, שזה דורש לאפות אותו. נכון? החיתים. זה דורש, זה פלא, כן? צריך לבוא ולטחון את החיתים, כדי אחרי זה ללוש אותם, ניסה ולחבר אותם. זה פלא. אריה, מה הוא עושה עכשיו? אתה רואה, זה את הלוויה, עושה הפרשת חלה, עושים תוכנים עכשיו את הקמח, הפרשת חלה, אופים בתנור. הרי אוכל! הקוף אוכל! כולם אוכלים. מה האדם? הוא צריך עכשיו תהליך. להתקין את המאכלים, וגם הבגד. כן, גם הבגד. הוא צריך לעשות התקנה. כן? שנייה אחת, רק סליחה, שנייה אחת, מחילה ישי. כן, נדמה לי, המדרש אמר, נכון, הוא אמר גם על, גם על, גם על אוכל וגם על בגדים. נכון, איך המדרש? סליחה, רק שנייה אחת, מה היה לשון של המדרש? שיבולים וגלוקסקאות, לא, המדרש פה מדבר שכה על, על, על האוכל, כן, מה, כן, בבקשה.
יש יכול להיות שאפשר להגיד שמעצב של בן אדם נעים יותר
ממעצב של גלוק. מצוין, אני מיד, 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 רק אומר שנייה את, את הקטע, ואז אני מגיע לשאלה הזאת של המעולה. איפה היינו? באיזה משפט?
בסיפור אני שואל.
לא,
זה ברור
זה.
ברור זה התחלנו לקרוא, לא?
נכון.
נכון, בסדר. והוסיף עוד לשאול, אם כן אמן לתינוק יוצא מעולה אחרי ששן בר חפץ במילה ונרוצה כלל בעולה, כי עדיין חשב אף כי פועל אדם הוא יותר במעלה, ומשהו פועל אדם בעל שכן, מכל מקום לא אומר שפועל הטבע הוא בחיסרון, ואם החפץ במילה ואולה עירה, אם כן אמן לא ישלימה שן דוח יותר וצעת מימו עם מעול, ודבר זה לא הספיק התשובה מן החיטים, שאף כי הגלוס כפעל בעל השכן יותר נבחר מכל מקום גם השיבולים שמעשה הטבע טובים, רק בעל בשכן יותר משובח, אפשר לאכול את השיבולים ולא לעשות לחם, ואז ממילא זה רק משהו כמותי יותר טוב ולא איכותי. אבל אני לא אומר שפועל הטבע הוא חסר. על זה שוודאי כי פועל הטבע הוא חסר, כמו שתראה כי התינוק יוצא עם הטבור. והאם צריכה לחותכות שתראה מזה הטבע אין בו השלמה. אם כן, אין זה קשה מה שיוצא התינוק עם העולה, כי אין הפועל הטבע בשלמות, כאילו היה פועל הטבע בשלמות, למה עשה הטבע שינוי? שהדברים אשר הרבה משלמות אין שינוי בהם. אבל אין בו השלמה, בפרט אל האדם השכלי שלו מעלה אל הטבע מצד שכלו. זה שהגלוקסאות, אפשר לאכול אותם ולא חיטים. אז אדם יכול לאכול, כי לא אוכל פחות טוב. אבל עובדה ש... אז, כלומר, ביחס למדרגת הטבע, האדם עושה פשוט משהו יותר איכותי. אבל ביחס למדרגת האדם עצמו, הוא נולד עם חבל טבור. ואם לא יחתכו את החבל טבור, הוא בסכנה. רואים שמיד בריאת האדם דורשת מיד התערבות של האדם בטבע. מיד שהוא נולד. ואחרי זה שהתערבות אלוהית, שהיא בעצם ברית המילה. עכשיו נחזור לשאלתך, של הידעה.
איך אפשר להגיד שמעשה של בני אדם יותר...
או, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק התפיסה. באמת, באמת התפיסה של חוכמת יוון ושל אנשי הטבע הייתה, שהטבע הוא הדבר הכי עליון, הכי גבוה. כי תפיסת המוצא הייתה בעצם שמה שקיים זה רק העולם הזה. אז בעצם קיים רק מה שאנחנו רואים. יש עוד שנייה אחת, את רוצה לצרף לשאלה הזאת? אז רק שנייה. אנחנו רואים בעצם שזה הדבר הכי גדול. שמש, ירח, גלקסיות, הם הכי תמידים, הכי גדולים, הכי נצחים. וזה המדרגה הכי גבוהה שיש. ואז ממילא לא יכול להיות שהאדם שאת רואה אותו בר חלוף, מה הוא? הוא עוד משהו בטבע, הוא אחד הפירורים בטבע לעומת כל הגלקסיות והכוכבים, בסדר? אבל, ואז ממילא, שוב, כל השכל שלו זה שהוא פשוט בתוך בעלי החיים, החיה הכי מפותחת. ואז זה מתחבר לעוד עוד, עוד, עוד ויכוח בין טרונוסופוס לרבי עקיבא, בעברת הדפיות בסוגיות צדקה, מתווכחים רבי עקיבא טרונוסופוס בסוגיית הצדקה. הטרונוסופוס טוען שלא צריך לתת צדקה. כלומר, שאנשי הטבע אומרים שאלוהים ברא את הטבע, הם לא מדברים על חשיבה מוסרית, הם מדברים הפוך על חשיבה, הפוך, חוקית, חוק מדעי. כלומר, אם אלוהים ברא אותו דפוק, אני או נכה או לא משנה מה, אז אלוהים רצה שהוא יהיה ככה. אז מה אתה מתערב בכלל בטבע? כן? בסדר? יש הוויכוח שבעצם, אתה בסוף מביא פסוק, שאם הוא אני אז הוא צריך להיות אני. רבי עקיבא אומר לו, זה, 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 כאילו אם המלך גזר על האדם להיות אני שאני, אבל לא, זה הבן של המלך. אם זה הבן של המלך, צריך לדאוג לו. ואז הוא אומר לו, וכל מזה אומר לו רבי עקיבא, אני מרודים תביא בית, המלך רוצה שתביא אני. והתפיסה היא בעצם שאתה נוצרוס, מה פתאום לתת צדקה? מה הגיון? מה זה שייך בכלל? הוא חלש, אז עתיבו להיות חלש.
כי אין לו מספיק שכל, או כי אין לו מספיק גוף בריא, או כי אין לו מספיק כסף, זה בעיה שלו. זה הטבע שלו. והטבע שלך להיות אדון, אז יש גזע אדונים ויש גזע משרתים. בסדר? אומר רבי עקיבא, לא. העבודה שלנו זה לשנות את הטבע. לתקן את הטבע. לבוא ולעדן את הטבע. עכשיו, למה זה נובע? מאיפה זה נובע? זה נובע מזה שבעצם יש לא רק עולם הזה שהוא טבע, יש עולם מעל הטבע. לכן עולם הטבע הוא מדרגת השבע. והשמונה זה מעל הטבע, ומעל השמונה יש גם 9 ו-10, ויש עוד מדרגות יובל, ויש עוד מדרגות של יבלות. יש עולמות מעל. וכיוון שיש מדרגן, שחזל קראו להם באופן כללי, עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא זה לא עולם הזה משודרג, כמו שתראו בהרבה דתות. יהיה לך הרבה אוכל, הרבה יין, הרבה כסף, עוד דברים שלא ראוי לומר אותם, שלא צנועים, וכאילו בעצם דמיינו את גן עדן כשיא העולם הזה, במובן הכי חומרי שלו. לא, עולם הבא זאת מציאות של גילוי המדרגה האלוהית, שהיא מעל הטבע המוגבל. לא כי הטבע הוא לא בריאה אלוהית, אלא הטבע הוא צמצום, הוא אלם, הוא חוקיות כבר מצומצמת. האדם, בגלל שיש פה מדרגה שהיא מעל הטבע ומדרגה מאוד בתוך הטבע, תפקידו הוא להוציא מהכוח אל הפועל את המדרגה האלוהית שהיא מעל הטבע לתוך הטבע, ובזה האדם יכול או להרוס את העולם או לתקן את העולם. ולכן באמת האדם במהותו יש בו צד בתוך הטבע ויש בו צד מעל הטבע. בסדר? ותפקידו הוא לחבר את זה, לבוא ולחבר את העולמות. ולכן האדם במהותו בעצם דבר ראשון יש לו מצוות ברית מילה. הייתי פעם בחורב, דיה רבושר, רבושר וייס, אחד מגדולי הדור, אמר ברית, זה גימטריה תרייב, ואם הכולל, זה תרייג. אמר, ואז אמר ככה, ואל תזלזלו ותגידו מה הוא בא להגיד לנו וורטים גימטריות. זה ראשונים. בבית אחד הראשונים שאומר את זה, ואז אמר, זה עמוק מאוד. עכשיו, אני לא זוכר הוא אמר, אבל מה שאני מחבר אצלי שזה עמוק מאוד, כן? כי באמת, למה ברית כוללת את הכל? כי זה כל כל היסוד הבסיסי, שאדם מיד בגופו עצמו, עבודתו, להוציא מהכוח אל הפועל את כל מדרגתו האלוקית. ומפה אחרי זה, כל שאר המצוות, זה גילויים שונים של להוציא את אותה מדרגה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן בתוך האדם, בתוך אותה נשמת ישראל. ולכן באמת האדם שייך למקום שהוא בעצם מתקן את הטבע. ולכן, כשחכמי הטבע אומרים שהטבע האלוהי, הם לא מתכוונים, היה פעם איזה פילוסוף שאמר, שיווני אומר שמשהו טוב, הוא מתכוון להגיד זה יפה. כשיהודי אומר שמשהו יפה, הוא מתכוון להגיד זה טוב. כלומר, אם הכל הוא רק טבע, אז הטוב, הכוונה היא, זה אסתטי, זה שכלי, זה חזק, לא קשור לערכי. יש בתוך הטבע תחום צדדי שנקרא אתיקה. כי אם לא יהיה אתיקה, אז אנחנו גם לא צריך להיות הכי טובים בטבע, כי אם האדם יהיה בעל מידות רעות, הוא לא יהיה פנוי לחשוב באופן נקי, ואז הוא יסטה מהחקר המדעי, ולא יסיק מסקנות נכונות, כי הוא יהיה משוחד מכל מיני סיבות של שחדו את דעתו. אבל זה משהו צדדי, רק כדי להגיע אל הטבע. בעוד שבתורה, הדבר המרכזי הוא הרצון בתיקון המידות, בתיקון האדם. בסדר? זה הדבר המרכזי. לכן, למה היה מפול? חוכמת הטבע תגדילית, בגלל סיבות של לוחות התקונים, רעידות אדמה, גיאולוגיה, אקלים וכו'. וכל ילד קטן יהודי יגיד כי מלא ארץ חמאס. עכשיו הדברים לא סותרים. בוודאי שהקדוש ברוך הוא פועל ועושה מבול דרך כוחות הטבע, ולכן ודאי שהדברים קרו במישור הטבע. אבל מה גרם לטבע לזוז? יגידו חכמי אומות העולם, ברור שלא האדם, נראה לך שכל מה שקורה במציאות קשור, נראה לך שגשם קשור עכשיו בעצם למה קורה עם האדם. כן, אבל זה מדהים, חז"ל אמרו שיש ג' מפתחות שלא נמסרו לידי בשר ודם, נכון? שזה גשמים, תחיית המתים ויולדת. זה היה גם מדהים, חז"ל אמרו את זה לפני 2000 שנה. אנחנו עדיין בעולם שבו יודעים לשלוח גם שושית למאדים, יודעים ללחות על הירח, יודעים ננו-טכנולוגיה, יודעים לפגוע בטיל שנורה במהירות מעל מהירות האור ולהוריד אותו בחוץ לאטמוספירה, ועדיין אין מושג לגמרי עם הגשם מעבר לכמה ימים קדימה, עדיין החזאים טועים, ועדיין אנשים הולכים ללידה וזה עוד לא קורה. זה פלא, זה כאילו חז"ל אמרתם, אולי עברו 2000 שנה, וזה פלא, בסופו של דבר יש פה איזה משתנים שהם מעבר לחוכמת הטבע. יש אגב עוד דבר שהוא מעבר לחוכמת הטבע, וזה שמיניסטים, אף אחד לא צריך לפצח איך הם פועלים, בסדר? אני לא יודע אם זה בגדר של גשם, של תחיית המתים או של יולדת, אבל זה עוד משהו ש... אבל טוב. בקיצור, אז יש פה משהו שהוא בעצם מעל הטבע, כן? לכן זה נקרא שבוש, עם לשון שיבושים. זה לא יודע, אי אפשר להגדיר את זה. בקיצור, אז היסוד בעצם הוא שיש פה נקודה שהיא קשורה לרצון של האדם בתוך הטבע. וזה ההבדל מחוכמת ישראל לחוכמת המדע. עכשיו, לכן עם ישראל גפם אין לו בעיה עם מדע. אין לו בעיה עם מדע. כי ככל שהמדע יותר יתפתח, מצוין, אתה יותר ויותר חוקר את מה שהשם ברא בעולם הזה, ואנחנו לא מאוימים מהמדע בשונה מהנצרות ושאר הדתות. מצוין, השם ברא את זה, וכל מה שגילית שהוא נכון מדעית, ברור שצוין, זה לא מאיים עלינו. רק שאתה אף פעם לא לוקח בחשבון שיש משהו שהוא מעל הטבע שפועל בעולם. פעם אמר דוקטור ברוך שולם, פסיכולוג חרדי בכיר, אמר, אני רוצה לכתוב ספר שיקרא אחרי האבחון. כלומר, האבחון של הטבע שלך, הפסיכולוגי אומר כך וכך, עכשיו יש לך בחירה לשנות את זה. בסדר? אוקיי, זה הטבע שלך, יש לך בחירה. יש לך בחירה לפעול בתוך הטבע. זה התפיסה היהודית. בסדר? תורת הרצון החופשי. זה את הנשאל.
אז
למה
בעצם חיות גם צריכות להוציא את השאייה? זה לא
עושה בערכה, כן, אבל הפעולה היא טבעית יותר, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, היולדת צריכה מיילדת, וצריך לחתוך בצורה לא פשוטה את חבל הטבור. זה הרבה פחות טבעי מאשר מה שקורה אצל בעלי החיים, כן?
אני חושב...
לכן באמת, לכן, איך נקראת היולדת, המיילדת, איך נקראת?
חיה.
חיה זה היולדת, כן? ואיך נקראת המיילדת? חכמה, כן? איזו, זה אגב, איזו חכם הרואה את הנולד, כי המיילדת רואה את הנולד, כן? בסדר? היא רואה את הכיפשות, הנולד, כן? זה חכמה, כן? זה חוכמה לזה, כן? זה לא כזה פשוט, כן? לא לוקחים חתולה להיות מיילדת כי יודעת להוריד שליה. זה מסובך, זה דבר שהוא צריך את התבונה, כן?
אני חושב אפשר להגיד שאצל החיות זה בא להם מטבעיות, כי ככה הם נבראו לעשות.
נכון, נכון.
אבל בבני אדם, הדרך היחידה שלך לדעת אם אתה צריך להוריד את השליה, זה אם מישהו ילמד אותך את זה.
נכון, נכון. ונכון, אמרנו יפה, אמרנו את זה פעם, שכל בעלי החיים, 8 שעות, 20 שעות, 3 ימים, הם גמרנו, אמרה להגיע לזה בפרק הבא, הוא יגיד, במה? בדבר מה? אם מושלמת תוך רגע, באדמה, אדם זה משון אדמה, צריך להוציא את עצמו מהכוח אל הפעול. זה הרבה עבודה, הרבה עבודה, הרבה עבודה. כי יש לו מדרגה אלוקית שמעל העולם הזה. וזה סוד החיים שאנחנו מונחים במקום שהוא מאוד 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 טבעי וארצי, ומאוד מאוד מעל הארצי. ולכן, ככל שמישהו יש בו נשמה יותר עליונה, ויש לו גוף חומרי לגמרי, המטוטלת של החיים שלו היא הרבה יותר קטנה או גדולה?
גדולה.
ולכן ממילא העליות שלו יותר עליות והירידות שלו יותר, וזה סוד עם ישראל שעולים, עולים עד ערכי, שיורדים, יורדים עד עפר. זה הסוד. זה הסוד. זה הסוד של המשברים של החיים. יש לך משברים כי אתה אדם גדול. ראית פעם פיל מגיע לאריק לליווי? לא ראית. בסדר? אז זה הנקודה, זה העבודה כאן. טוב, עד כאן היום. הגענו במדרש עוד. יישר כוח. שמור א', כינוס, עוד יש לבוקר.